להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
מרוב מלחמות, אלימות היא תופעה רחבה ויש זוויות רבות לחקור אותה. בפרק הראשון דיברנו על אלימות בקרב בני ובנות נוער בחברה הערבית בישראל. הזכרנו שהנטייה לאלימות מושפעת מגורמים רבים, ובהם ציינו גם את הקשר של הילד עם הוריו. ראינו שתקשורת טובה, פתוחה ושגרתית על אירועי היום מספקת אווירה נינוחה ומגבירה תחושה של שייכות וקשב, ואלה גורמים מפחיתי התנהגות אלימה. בפרק הזה פרופסור מונה חורי קסברי, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, תעזור לי, גיל מרקוביץ', להתבונן לעומק ביחסים שבין הורים לילדים ולהבין כיצד נכנסת אל הקשר הזה האנישה האלימה, מה הסיבות לכניסתה ומה ההשלכות שלה. שלום מונה.
שלום גיל.
אז אנחנו במקרים שצריך להעניש בהם, הם קורים המקרים האלה, ואנחנו נדבר על ענישה פיזית, שזו אחת מהדרכים שבהן הורים מתמודדים עם הרגעים האלה שבהם הם מרגישים שצריך ללמד את הילד או הילדה שמה שהם עשו הוא דבר לא חיובי, שלא צריך לחזור על עצמו. אז ענישה פיזית, עד כמה היא בכלל רווחת ואיזה השפעות יש לה? אנחנו ננסה להתחיל מככה נתונים כלליים, ואז נצלול על המחקר שאת עשית.
אז ענישה פיזית היום רווחת, אולי במדינת ישראל, אולי קצת פחות רווחת ממקומות אחרים, בגלל שיש חקיקה או פסיקת בית משפט עליון שאומרת שהשימוש בענישה הגופנית הוא אסור. ולכן אנחנו רואים שגם יש נטייה פחות לדווח על זה. גם זה משהו, אתגר שהתמודדנו איתו במחקר הזה, שלא יכולנו לשאול את ההורים עד כמה הם השתמשו בזה, בגלל שזה עבירה על החוק. הם צריכים לשאול אותם באיזה מידה אתה חושב ש... או אתה מסכים שאפשר להתנהג בצורה הזאת. אנחנו מצאנו שהרבה מאוד הורים מדווחים על כך שהם משתמשים בענישה גופנית, למרות שהיא אסורה, או מסכימים שזו דרך למשמע את הילד.
להתמודד עם איזושהי בעיה ולייצר משמעת, כמו שאת אומרת.
נכון. אם הילד מתנהג בצורה שמפריעה להורה, אז יש הרבה הורים שחושבים, עכשיו, הענישה פיזית יכולה לכלול גם לנער את הילד, לתת לו סטירה, למשוך לו באוזן, ויש גם מובן, השכיחות של כל אחת מהם היא פחות, גם לתת סטירה לפנים, אנחנו רואים, אבל לפחות 10% מההורים נעים בין... כאלה שאומרים שהם כן מסכימים במצבים מסוימים להשתמש באנישה גופנית.
כן. את ערכת את המחקר בקרב אמהות? נכון. למה רק אמהות, לדוגמה, ולא גם הצד השני של ההורות המשותפת?
האמת, המצב האידיאלי זה היה לחקור אמהות ואבות. אם היה לי תקציב הרבה יותר גדול, יכולתי לחקור את שניהם. מאחר שהתקציב היה מוגבל, הייתי צריכה לבחור. ובדרך כלל, אם אנחנו נותנים להורים באופן חופשי שאלון ואומרים שאחד ההורים יענה, מרבית המקרים זה אמהות עונות. ולכן, בכדי להגיע למדגם יותר הומוגני, אמרנו מראש, אז רק שהאמהות יענו, כי בעצם אם היה במדגם גדול כמה הורים, אבות שעונים, אז לא היינו מגיעים לתמונת המצב. אבל באמת המצב האידיאלי זה מחקר המשך לעשות גם תמונת מצב שמשקפת את נקודת המבט של ההורים.
כן.
של אבות.
של אבות, כן. של כל ההורים.
של כל ההורים.
אז אתן בעצם ביקשתם מאימהות להשיב על שאלון, כמו שאת אומרת, היו בו הגדים, באיזו מידה את מסכימה עם האפשרות שפעולה X היא מתאימה במקרים מסוימים.
נכון.
ואחד הדברים שהפתיעו אותך זו מידת ההשבה. כלומר, מידת או כמות ההיענות, כמות השאלונים שקיבלת מלאים.
נכון, האמת, אחד הדברים, אני חושבת שהממצאים של המחקר הם מאוד מעניינים והתפרסמו בכתב עת מאוד יוקרתי, וזה היה מאוד חשוב, אבל אחד הדברים שמבחינתי כחוקרת, ואם דיברנו על העניין הזה של סקרנות ודברים שמפתיעים, אז ההפתעה שלי הייתה דווקא על כמות או מספר האימהות שנענו לענות על השאלון. זה שאלון שלפני שהתחלתי את המחקר, אני מלמדת גם בעבודה סוציאלית, יש תוכנית שנקראת תוכנית מוסמך בגיל רך, ובהרבה פעמים לומדים שם גננות. ושסיפרתי בכיתה על המחקר, אמרו לי, את יודעת, מונה, לא נעים לנו לאכזב אותך, אבל לא נראה לנו שאימהות ימלאו, זה שאלון ארוך, לפחות 10 עמודים של שאלות.
וואו, באמת ארוך.
מאוד ארוך. ואנחנו שולחים הרבה פעמים לאימהות איזה דף על טיול, והן לא ממש עונות.
אפילו על זה הן לא עונות.
אפילו על זה הן לא עונות. ואני אמרתי, אוקיי, אני... אתגרים זה אני. אני רוצה לנסות את זה. והתחלנו את המחקר, והמבנה של המחקר היה שאנחנו שולחים את השאלון הזה עם עוזרת מחקר לגן, כמובן אחרי הסכמת הגננת וקבלת כל האישורים ממשרד החינוך, מכל המסגרות הנוספות, והגננת נותנת לילדים את השאלון, שמה את זה בתיקים, והורים שרוצים להשתתף מחזירים את השאלון במעטפה סגורה, ושמים את זה במעטפה גדולה שנמצאת בגן.
כן.
להפתעתי, המון הורים החזירו את זה, אמהות. המחקר כלל 2,400 אמהות שהחזירו את השאלון את זה בצורה הזאת.
זה מדגם מאוד יפה, 2,400.
מאוד יפה, מאוד גדול, במונחים של גם צורת החלוקה הזאת. כי הרבה פעמים, נגיד, מדגמים גדולים, אם אני מגיעה לכיתה של תלמידים, זה, אנחנו קוראים להם משתתפים שבועיים, הם כבר נמצאים שם, והם יענו לשאלון. אבל פה הם גם לא שבועיות, הם היו, יכלו לא להחזיר את השאלון. הם בחרו, ואני חושבת, אחד הדברים שהיה גם מעניין, זה כמות הערות שהיו על השאלון עצמו בבחוץ. אמהות ששאלו שאלות ורצו שנחזור אליהם, וחלקם ביקשו שנפנה אותם על בעיות שבכלל לא קשורות לעניין, וכמות האמהות שכתבו תודה ששאלתם אותנו על הנושא הזה. אז אני חושבת שמעבר לממצאים עצמם שנדון בהם של המחקר הזה, אחד הדברים המאוד מפתיעים זה ההיענות של האימהות.
ממש, מידת ההיענות באמת מפתיעה, ואולי גם מידע על איזשהו צורך בשטח שלא מקבל מענה, על צורך לדבר על היחסים בין אימהות, במקרה הזה, לבין ילדיהן, על הצורך לשתף או לקבל עצה במהלך ההורות. החברה הרבה פעמים רואה בהורות, ובמיוחד באימהות, מעין איזה אינסטינקט שאמור פשוט לקרות, לבוא, לא יודעת ממה, מאלוהים או מאיזשהו טבע שנסתר לעינינו.
מגנטיקה של גנטיקה. זה שהיא אימא, הם חושבים שזה משהו שנולד איתה.
כן, והרבה פעמים אנחנו, הנה, את מגלה את הצורך של נשים לשאול שאלות, לקבל עצות, לשתף, אפילו רק לשתף בחוויות שלהן, שזה כבר מאוד חשוב. אז זה מעניין.
נכון, בתור אני צורך מסכימה איתך.
מהשטח. אז כשאנחנו מדברות על ענישה פיזית, מה את בעצם מנסה להבין? את מנסה להבין כמותית מה מידת השימוש בענישה פיזית היום בישראל? את מנסה לקבל תשובות לשאלות מורכבות יותר מזה?
האמת, הענישה פיזית היא הייתה גורם אמצע, מה שאנחנו קוראים לו גורם מתווך במודל שרצינו לבדוק. אם אני חוקרת מה שדיברנו
בפרק הקודם,
על עבריינות ואלימות ילדים, בתיכונים ובחטיבות ביניים, המחקר הזה בחן בעיות התנהגות של ילדים בגן. ומה שעניין אותי זה לראות איפה זה מתחיל, ומה הדברים שקשורים להתחלה של בעיות התנהגות של הילד. אמנם זה לא אלימות כמו אלימות שאנחנו בודקים בתיכונים, אנחנו קוראים לזה בעיות הסתגלות או adjustment difficulties, שזה גם כולל בעיות רגשיות, אבל גם בעיות חברתיות של הילד, שכוללות גם אלימות וגם בעיות ביחסים עם חברים. ומה שעניין אותנו, דווקא זה התוצר. ורצינו לראות איך הוא קשור גם לענישה גופנית, אבל יותר חשוב, הענישה גופנית היא מין משהו שנמצא באמצע. בעצם כן. היא קשורה לדברים מוקדמים יותר. והמודל רצה לראות מה מנבא הענישה גופנית, ואיך הענישה גופנית קשורה לזה. אז יש שלושה שלבים של משהו שאנחנו מנסים להבין. הרבה פעמים אנחנו אומרים, ההתנהגות האלימה מתפתחת בגיל מאוד צעיר. וצריך להבין למה. כן. איפה, מה קורה? עכשיו, המוקד של המחקר הזה היה במשפחה. כמובן זה רק מוקד אחד.
כן, אני אוהבת שאת מתארת את זה משום שאחד הדברים שאני רוצה להעביר כאן בתוכנית זה את המורכבות של המחקר. כדי ללמוד על תופעה מסוימת ועל המקורות שלה ועל ההתגלגלות שלה אחר כך, צריך לעשות הרבה מאוד מחקרים ולהתעכב על גורמים באמצע, בדרך שאת מזהה בתור חוקרת, כדי שאחר כך תוכלי להגיד משהו רחב יותר או כללי יותר, אבל את חייבת בשביל זה, בשביל האמירה הכללית, להתעכב על הגורמים, את אומרת, גורם מתווך במקרה הזה, שזה הענישה הפיזית, כדי להבין תופעה רחבה יותר, זה מרתק בפני עצמו.
נכון.
התהליך
נכון.
המחקרי.
אפילו מה שטענו, נגיד, כל הנושא הזה של הבדלים בין בנים ובנות, בהתנהגות אלימה. כשנדבר על תוצאות, נראה מה, מאיפה זה בא, למה בנים הם בעצם יותר אלימים, איך, כאילו, לקחת את זה צעד יותר אחורה, בגיל מאוד צעיר, לנסות לראות מה מעצב התנהגות של בנים.
כן, זה מרתק. במחקר הזה את שאלת גם אמהות יהודיות וגם אמהות ערביות, נכון? הפעם אנחנו מסתכלות...
לא, במחקר הזה אמהות יהודיות, אבל יש מחקר דומה לזה שבחן גם אמהות יהודיות וערביות, כן. שגם שם אנחנו מצאנו משהו מעניין, במיוחד זה שמבחינת הענישה גופנית, המחקר הוא התמקד בענישה גופנית, וזה עוד פעם התהליך שאת מדברת עליו. ראינו שאמהות ערביות השתמשו יותר מאמהות יהודיות בענישה גופנית. ופה זה היה עוד פעם ההסתכלות המעמיקה, לנושא הזה, אבל מה שהיה מעניין בהשוואה בין אמהות יהודיות וערביות, זה ששאלנו אותם גם את האמהות על התנהגות חיובית. עד כמה, נגיד, את מסבירה לילד, עד כמה את נותנת את חיזוקים חיוביים, ואחד הדברים המעניינים שאמהות הערביות השתמשו בשתי צורות הענישה יותר מאמהות יהודיות. אז הם גם השתמשו בענישה גופנית יותר מאמהות יהודיות, אבל גם השתמשו יותר בהסברים
פידבק מילולי.
בפידבק מילולי, לגבי, למשל, למה עשיתי את זה. אז יש מין משהו שאנחנו קוראים לזה דואליות בחינוך, שהן עושות גם וגם, ואחד ההסברים זה גם מושפע מאיפה, מהחשיפה הזאת של החברה הערבית, גם לחברה מודרנית וגם לחברה המסורתית. אז יש גם את השימוש בענישה, אבל יש גם את הרצון והצורך לתת את החום האמהי הזה בהסברים, בעטיפה יותר חמה.
כן, והאימהות היהודיות, את אומרת, גם פחות הענישו פיזית, אבל גם פחות סיפקו את ההסברים, נתנו פידבק מילולי, והסבירו את ההתנהגות שלהן. מעניין.
ומה שמעניין במחקר הוא שההבדלים בלטו יותר דווקא שבדקנו את ההבדלים ברמת ההשכלה. אז ברגע שהאימהות הערביות היו ברמת השכלה דומה לאימהות היהודיות, ההבדלים לא היו כל כך גדולים. ההבדל בלט יותר אצל אמהות פחות משכילות. ככל שהשכלת האם הייתה יותר נמוכה, אז השימוש שלה בענישה גופנית היה הרבה יותר גדול.
וגם בפידבק מילולי ובהסבר בדיוק. של ההתנהגות.
ההסבר המשמעותי של הממצאים האלה זה יותר לא אמא יהודיה או אמא ערבייה, אלא אמא משכילה לעומת אמא לא משכילה. כי בעצם האמהות הערביות המשכילות דמו יותר לאמהות היהודיות,
כן.
מאשר לאמהות הערביות הלא משכילות.
מעניין. אז כשאנחנו מנסות להבין את ההתפתחות הרגשית וההתנהגותית של הילד, את אומרת שאחד הדברים שאנחנו רוצות להתבונן בהם, זה בעצם הענישה הפיזית. וצריך שוב להבין שהתמונה כאן היא רחבה. הענישה הפיזית זה לא רק עד כמה הילד חווה הענישה פיזית בבית, אלא זה יכול לתת לנו הצצה ליחסים, לדינמיקה המשפחתית בתוך שהילד חווה, בתוך המשפחה.
נכון. עכשיו, חשוב להגיד, שאלת אותי על אמהות יהודיות וערביות, שהמודל הזה אמנם בדק אמהות ערביות, אבל הוא מבוסס על ספרות שקיימת בעולם, שאומרת שהמשתנים האלה גם משפיעים על אמהות אמריקאיות, אמהות ישראליות, כי חלק מהמחקר נעשה גם, הוא מבוסס על דברים קודמים שנעשו ומהם נגזרו המשתנים האלה. אז כן. אחד הדברים, נגיד, הענישה הגופנית, אם אנחנו חוזרים צעד אחורה, ניסינו לבדוק, למשל, כל הנושא של לחץ אמהי, מסוגלות אמהית, תמיכת בן זוג, והיחסים בין האם לאב, בכל הנושא שקשור להורות.
אז את כל הפרמטרים האלה הבאתם בחשבון במחקרים נוספים, אחרים?
לא במחקר שלי, אלא במחקרים שנעשו על ידי חוקרים נוספים גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו מבססים את המודל הזה על כל מה שהיה קודם.
כן.
ואת המחקר הזה שעשיתי עם השותפות שלי, פרופסור שלהבת אתר שוורץ ודוקטור חנה צור, ניסינו להתמקד באמהות ערביות על סמך ספרות קיימת, כי אין הרבה מחקר על החברה הערבית.
כן.
ניסינו לקחת ממה שקיים בעולם, ולנסות להבנות מודל יותר רחב, שלוקח את כל המאפיינים האלה ביחד, כדי להסביר את הנושא הזה של הענישה ובעיות התנהגות בחברה הערבית.
אז בואי נדבר עליהם באמת, על הגורמים האלה שהספרות מציינת, שעדיין לא נחקרו מספיק על החברה הערבית בישראל. אז יש את תחושת המסוגלות העצמית, הלחץ והתסכול של אימהות, של מצב נכון. האימהות.
אז אם נתחיל למשל במשתנה של לחץ, אנחנו רואים שהרבה מאוד מחקרים בדקו את זה, ואמרו שאימהות שיש להם לחץ הורי, זה לא לחץ רגיל, זה לא לחץ שאני אדם לחוץ, אלא לחץ שקשור להורות שלי, עד כמה אני מסוגלת להתמודד עם הקשיים של הילדים שלי, עד כמה זה מלחיץ אותי לחנך, לגדל ילדים, משפיע על הדרך שאני מתמודדת ביום יום, בחיי היום עם ילדיי, ולצערי, ככל שהאימא היא יותר לחוצה, היא גם משתמשת יותר בענישה הגופנית, כן. וגם ככל שהיא משתמשת יותר בענישה גופנית, אז התוצאה של הילד יש הרבה יותר בעיות.
כן, זאת אומרת, זה כן ניכר, משתקף על ההתנהגות של הילד בסופו של דבר.
נכון, נכון. אנחנו מנסים כל הזמן, המשתנים מגיעים לבעיית ההתנהגות של הילד. שאנחנו יודעים, במודל הכי פשוט, היא קשורה לענישה גופנית. ואנחנו מנסים עכשיו ביחד, ננסה לראות מה קשור לענישה הגופנית הזאת. אז הלחץ האמהי זה אחד מהם. אחד הדברים הנוספים זה מסוגלות עצמית. הנושא של מסוגלות זה משהו שנחקר המון בספרות שקשורה גם למשמעת, גם להורים, גם למורים. אנחנו יודעים שאדם שהוא מרגיש שהוא מסוגל להתמודד עם בעיות מסוימות, ללא קשר עכשיו להורים, הוא אדם שיש לו יכולות התמודדות יותר טובות. למשל, אם ניקח את המושג הזה לתחום החינוך וההוראה, אז הרבה מחקרים שנעשו על הורי, על מורים, מצאו שמורה שמאמין ביכולות שלו, ללמד את התלמידים שלו, גם אם התלמידים מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, וגם אם הילדים יש להם הישגים יותר נמוכים, אם הוא מאמין ביכולות שלו, במסוגלות לחנך את הילדים, הוא מצליח יותר ממורה אחר שהמסוגלות שלו יותר נמוכה. ומשם אנחנו לוקחים את המושג הזה כדי לראות מה בעצם מנבא את האנישה הגופנית של האם, ואיך זה קשור למסוגלות שלה.
אז אם יש לה תחושת מסוגלות, מידת מסוגלות גבוהה, אז סביר להניח שהיא תהיה יותר סבלנית כדי למצוא את דרכי ההתמודדות עם בעיות שצצות בהורות שלה.
נכון.
עד שהיא תגיע לענישה פיזית?
מה שאנחנו בדקנו פה, כמה צורות של מסוגלות. יש מסוגלות רגשית, יש מסוגלות למשמע ויש מסוגלות אחרת. אחד הדברים המעניינים שמצאנו, זה שמה שמנבא את השימוש שלהם בענישה גופנית, זה האמונה שלה או המסוגלות העצמית שלה, למשמע את הילד, לתת לו כללי משמעת, עד כמה היא מאמינה ביכולת שלה. אני יודעת, למשל, אם הילד שלי מתנהג בצורה לא בסדר, יש לי את הכלים איך להתמודד איתו. אני יודעת איך לעשות, אני יודעת איך להגיב, וככל שהאימא מאמינה יותר ביכולות שלה, היא פחות משתמשת בענישה גופנית, כי בעצם היא אומרת, יש לי את הכלים, אז אני מאמינה בעצמי. כן. אם אני מאמינה בעצמי, אני פחות אשתמש בזה, כי אני יודעת שיש לי דרכים אחרות.
אחרות.
ואם לאמא אין את האמונה הזאת, אז מה שנוצר לידה זה הדבר, אני לא רוצה לקרוא לו אוטומטי, אבל הדבר היותר פשוט, הפחות מורכב, וזה הענישה גופנית, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד, גם מחקרים מראים, שאפילו הענישה גופנית הרבה פעמים, ההורים עושים אותה במקרים של להגן על הילד. אחת הדוגמאות הקלאסיות, למשל, שמביאים בהקשר של הענישה גופנית, זה ילד שרץ לך לכביש. הרבה פעמים מה שההורים עושים, זה נותנים לו מכה. אומרים לו, אסור לך, למה עשית את זה? ואז נותנים לו, נגיד, סתירה על היד. לפחות זה מחקרים שנעשו לפני שני עשורים בארצות הברית, כך התחיל המחקר בניסיון להבין מה גורם להורים לעשות
להשתמש בענישה גופנית.
ואנחנו יודעים שהרבה פעמים זה לא נעשה ממקום שעכשיו אני רוצה להתעלל בילד. זה נעשה ממקום שאני רוצה לחנך את הילד.
כן. ולהגן עליו מפני סכנות כאלה ואחרות, כדי שהוא ידע לא לחזור על ההתנהגות הלא טובה שהוא כרגע עשה.
נכון. אבל הבעיה הסמויה בתוך הדבר הזה, או שהבעיה הסמויה והדבר המפתה בהתנהגות כזאת של הורים, שהילד באמת מקשיב להורי. אז הילד, כאילו, אתה מצליח למנוע את ההתנהגות שרצית להכחיד, אבל
אתה לא יודע מה מנע, זה שדיברת ואמרת, או זה שנתת סתירה.
ולא רק זה, שזה לא מחזיק הרבה מעמד. כי אחר כך אנחנו רואים שאומנם אולי הענישה גופנית, הילד עכשיו הפסיק, למשל, להרביץ לאח שלו. הוא מרביץ לאח שלו, הורי קם ומרביץ לו, ואומר לו, אסור לך לעשות את זה, או נותן לו סתירה, או ילד נוגע במשהו חם, ואתה נותן לו סתירה על היד. אוקיי. אבל מה שאתה לימדת את הילד, בעצם, בלי לשים לב, אתה הכחדת אומנם את היכולת שלו, או את הרצון שלו לגעת במשהו חם, אבל אתה לימדת אותו באותו זמן, שאם הוא עושה משהו לא בסדר, אז הדרך להתמודד עם זה, זה אלימות.
כן.
ואחר כך אנחנו לא מתפלאים למה הילד הזה נהיה יותר אלים מילד אחר, שלא השתמשו איתו באותה
באותה שיטה.
באותה שיטה.
זה בעצם מזכיר לי דבר שאמרת בפרק הראשון, שההתנהגות האלימה שלנו כלפי אדם, היא לא בהכרח מייצרת את האלימות הישירה שלו, אלא היא מפתחת מנגנון של התנהגות או מעין סיבה ותוצאה במרכאות, אני אגיד, שבעצם המנגנון הזה הוא זה שיוצר את הילד או את ההתנהגות האלימה בקרב הילד.
נכון.
וזה חשוב להביא את זה בחשבון לפני שאנחנו פועלים את הפעולה.
כי בעצם מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים באמת זה מאוד מפתה. הדרך הכי פשוטה אולי לעשות, להשתמש בענישה גופנית, כי הילד מיד מקשיב לך.
כן.
אבל אם עוצרים שנייה, וזה אפרופו האמא שיש לה מסוגלות עצמית גבוהה, אתה אומר שנייה. אם אני אשתמש בזה, אמנם הוא יפסיק, אבל מה התוצאה של זה? אנחנו רואים את זה גם אמפירית במחקר. התוצאה של זה, זה ילד עם יותר בעיות. אז אמנם הכחדתי את ההתנהגות שרציתי להכחיד עכשיו, אבל יצרתי ילד עם בעיה רגשית חברתית שאני הייתי רוצה למנוע אותה.
כן. אז אלה בעצם כבר שני גורמים שמשפיעים על על השיטה ההורית או על הנטייה להשתמש בענישה פיזית. זה הלחץ שהאימא מרגישה. אנחנו שוב, אנחנו מזכירות, אנחנו מתייחסות בפרק הזה לאימהות, משום שזה המחקר הספציפי שאת עשית. והגורם השני זה מידת המסוגלות, תחושת המסוגלות של האם כלפי ההורות שלה, המסוגלות ההורית שלה.
נכון. עכשיו, המשתנה הנוסף זה תמיכת בן זוג. ופה אנחנו עוברים עוד פעם, כמו שציינת קודם, אנחנו עוברים מדברים שקשורים לאימא, לקשרים שקשורים לאימא עם גורם נוסף, כן. שזה האב.
שוב אנחנו בציר הזה מהפרט אל הכלל לאט לאט, ובדרך אל הכלל יש גם קשרים זוגיים, קשרים גרעיניים משפחתיים, ולאט לאט קהילה, שכונה, מגורים וכו'.
נכון. ואנחנו שאלנו את האימא בעצם על תמיכה כללית שלא קשורה לילדים. שאלנו אותה עד כמה, למשל, יש לך קושי, יש לכם מי לדבר. הבן זוג, הבן זוג שלך מהווה אוזן קשבת בשבילך, הוא תומך בך, הוא מעודד אותך וכל הדברים הנוספים. ואנחנו רואים שככל שיש תמיכה של בן הזוג, יש פחות בעיות רגשיות של הילד. מה שמעניין שזה לא נמצא קשור לשימוש שלהם בכללי משמעת. בענישה.
זה לא קשור?
זה לא קשור, זה קשור ישירות להתנהגות הילד. כלומר, הדינמיקה בין האם והאב קשורה לפחות בעיות אצל הילד.
מה? איך זה יכול להיות? זה לפי מה שאני רואה בבית, אם אני רואה שההורים שלי מדברים, מתקשרים זה עם זה, אז אני לומדת את שיטת ההתנהלות המשותפת שלהם?
נכון. אם אני רואה, נגיד, וואו. שההורים שלי יושבים ומדברים ומשוחחים, קודם כל זה נותן אווירה יותר רגועה בבית.
כן.
והיא אווירה פחות מתוחה. אם האמא באה הביתה ויש לה עם מי לדבר, שבדרך כלל זה הבן זוג, אם יש ילדים בגיל האמא האלה, אנחנו מדברים על באמת הורים גם זוגות צעירים, כי אנחנו מדברים על ילדים בגילאי 4-5. אז אנחנו יודעים שיש לאמא עם מי לדבר, אז יש אווירה יותר רגועה, ואנחנו יודעים שגם הדבר הזה קשור גם למשתנים נוספים, כמו לחץ אמאי, שזה יכול להפחית את הלחץ האמאי. אבל מה שכן...
זאת אומרת, ככל שיש לי יותר אוזן קשבת בזוגיות, בבית, אז אני פחות אהיה לחוצה מהתפקיד שלי כאם.
נכון. ומה שאנחנו רואים גם, שבעצם זה לא קשור לענישה הגופנית של האימא, אבל זה כן קשור להתנהגות של הילד.
של הילד.
בעצם הענישה הגופנית של האימא כנראה יותר קשורה לדברים קשורים אליה ולעניין של המשמוע של הילדים. ופחות לדברים שקשורים לילד עצמו.
מרתק. מה בנוגע להורות משותפת? איך החלוקה של התפקידים בבית קשורה בהתנהגות שהילד רוכש באופן עקיף מלמידה עקיפה?
בשונה מתמיכת הורים, אנחנו פה בעצם מדברים על שני דברים מרכזיים. במושג הזה של הורות משותפת יש הרבה מאוד היבטים. שני היבטים שהתמקדנו בהם, ואם אנחנו מסתכלים על הורים לילדים צעירים, אז אחד הדברים שמאוד מעניין הורים זה חלוקת העבודה עם הילדים.
כן.
מעניין אותי מאוד מי רוחץ את הילד, האם יש נזרה, נגיד, מי מסיע את הילד לאגן, מי מוציא את הילד מהאגן, עד כמה החלוקה הזאת בין האם לאבי שוויונית. אז אמנם לא שיתפנו הורים במחקר, אבות במחקר, אבל כן המחקר התמקד בדינמיקה שבין האם לאב. והדבר הנוסף ששאלנו עליו זה הסכמה בין ההורים לגבי הדרך או דרך חינוך הילדים.
כן.
עכשיו, אם נחזור למשתנה הראשון, אנחנו יודעים שככל שיש חלוקה יותר שוויונית בין האם לאב, האם פחות משתמשת במשמעת גופנית כלפי הילד. וכתוצאה מכך, הילד יש
פחות
לו...
פחות מפתח מנגנונים אלימים.
נכון. אז אנחנו יודעים שיש, שהמשפחה היא שוויונית, והמשפחה, האמא, לא הכל נופל על האם. האם... גם רוחצת, אבל גם האב רוחץ. האמא מסיעה לגן, אבל יכול להיות שהאב מוציא מהגן, או החלוקה שונה קצת, אבל
אמא
מישהו...
לגן, אבא לחוגים. נכון. כל מיני חלוקות אפשר לעשות.
החלוקה הזאת בגידול הילדים, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על כל זה, היא מרגיעה את כל המערכת. ושמערכת הזאת רגועה, אז האמא יותר רגועה, היא פחות משתמשת בענישה גופנית, והילד, אם דיברת קודם על מה הוא רואה בבית, אז הוא גם רואה מודל יותר שוויוני, ולכן הוא גם פחות אלים, וגם פחות יש לו בעיות רגשיות. הדבר הנוסף והחשוב גם זה כל הנושא של הסכמת ההורים על הדרך של משמעת הילדים.
וזה עדיין נכנס בפרמטר השלישי של שוויון בהורות?
של הורות משותפת.
הורות משותפת.
אז הורות משותפת זה חלוקה. שוויונית ב...
של תפקידים.
של תפקידים, והסכמה על דרך למשמעת הילד. עכשיו, אנחנו יודעים גם מהספרות על ילדים קטנים, כמו שראינו פה, אבל גם על ילדים יותר מבוגרים. ברגע שיש אי הסכמה בין ההורים, זה פוגע בילד. לא משנה מי מסכים על מה ואיך עושים את זה. ברגע שהאימא אומרת לא, ואבא מיד אומר כן, אז יש פה בעיה. עכשיו, אנחנו שאלנו את האמות, למשל, בעלי חושב שאני... סלחנית מדי, או בעלי חושב שאני קשה מדי, או אני חושבת שהוא קשה מדי, וכל האי הסכמות האלה, ככל שהן היו יותר גבוהות, אז יש יותר שימוש במשמעת ענישתית, ויש יותר בעיות אצל הילד.
אז ההגדים האלה, נגיד אני קיבלתי את ההגד, האם את חושבת שבן הזוג שלך סלחן מדי, ונגיד אני כותבת 5, כן, הוא מאוד מאוד סלחן לדעתי, אפשר לראות קשר בין המחשבה שלי על בן הזוג שלי כיותר מדי סלחן במקרה הזה של הדוגמה, לבין הנטייה שלי להתנהג בצורה אלימה בסופו של דבר, להשתמש באנישה גופנית.
נכון, עכשיו אם ננסה להבין למה זה, כי בעצם אם אנחנו מדברים על התמודדות עם סיטואציה בעייתית, הילד למשל מתפרע בבית, כן. עושה בלגן, אוקיי? והאבא... אוסם, לא, בסדר, תמשיך, לא מעניין אותו.
Boys will be boys.
בדיוק. והאם אומרת, אתה מוכן להפסיק עם זה? ואב אומר, עזבי אותו מה את רוצה ממנו. הילד ימשיך לעשות את מה שהוא עושה, ובסופו של דבר כנראה שהאימא קמה ונותנת סתירה. בעקבות מצב כזה.
וזה גם קשור...
וזה יכול להיות הפוך, אגב.
כן, כן, נכון. זה יכול להיות הפוך. וזה גם קשור לדברים שאת תיארת ברגעים יותר מוקדמים בשיחה שלנו, כשאמרת לי שהלחץ שאימא מרגישה בתפקיד ההורי שלה משפיע על המידה שבה היא תשתמש באנישה גופנית, אז ככל שיש הסכמה בין בני הזוג, וככל שהדבר הזה מייצר אווירה אחורה בבית, לא נעימה של אי הסכמה של ויכוחים, הלחץ יכול להיות הולך וגובר, כי אני גם מרגישה שאני לבד במ מערכה, אני מרגישה שההחלטה הלא נכונה קורית בשטח כלפי הילד שלי, אז אני קמה ועושה מעשה, שהוא הענישה הגופנית.
נכון, נכון. עכשיו חשוב
ממש
מאוד...
ממש קורלציה בין הדברים.
קורלציה חזקה, אבל חשוב מאוד להדגיש שהדבר שבכל המודל הזה, המסוגלות של האם, האמונה שלה בדרך למשמעת הילדים, היא הכי קשורה.
אז איך בונים את זה? איך בונים אמהות במקרה שלנו, שיש להן תחושה של מסוגלות מאוד גבוהה, בתפקיד ההורי. זה לא פשוט נשמע
קודם
לי.
קודם כל, צריך להבין שזה לא דבר מולד. אנחנו לא מולדות עם המסוגלות הזאת. עובדה שיש אמהות שיש להם יותר מסוגלות, ויש אמהות שיש להם פחות מסוגלות.
כן.
ואנחנו צריכים, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו גם צריכים לפתח, למשל, הדרכות הוריות, כדי לפתח את המסוגלות הזאת, לתת להורים כלים ולהסביר להם שהמסוגלות הזאת זה משהו שכן מתפתח. אנחנו יודעים את זה בצורה מאוד חזקה מעולם המורים, יש הרבה מאוד תוכניות שעובדות עם מורים שמפתחים אתם את המסוגלות העצמית והאמונה שלהם ביכולות שלהם, למשל ללמד את הילד ללא קשר מה הרקע הכלכלי שלו. אז אתה יכול או להתמודד עם בעיות אלימות ללא קשר לסביבה. אז אמנם זה לא יפתור את כל הבעיות, אבל זה כן פותר חלק מהבעיות, לפחות בצד, בפן הזה שקשור לאמונה האישית שלי בהתנהגות הזאת.
כן. המודל הזה שבניתן בזכות ספרות שנכתבה בעולם ובמחקרים ותיאוריות שנאספו, הראה התאמה למחקר הפיזי בשטח שהוצאת לפועל, שתיארת לי בתחילת השיחה שלנו עם ה-2400 נדמה לי אמהות שהשיבו על השאלונים.
נכון, אנחנו ראינו שיש התאמה במודל, יש גם הפתעות, למשל הסיפור הזה של תמיכת האב, שלא קשורה לענישה של האם, אלא קשורה רק למצב, הרגשי התנהגותי של הילד, זה משהו שאנחנו ראינו שלא ציפינו לו.
כן.
האמת, עוד משהו שהפתיע, ואם דיברנו על העוני בפרק הקודם, במצב סוציו-אקונומי, אחד הדברים שציפינו לראות, זה שמעמד סוציו-אקונומי, שאימהות שיותר מגיעות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ירביצו יותר, או ישתמשו בענישה גופנית
יותר.
להפתעתנו זה לא נמצא. אבל...
אז אין קשר בין מצב סוציו-אקונומי לתדירות הייתי, של ענישה גופנית?
אם הייתי רק מכניסה למודל סוציו-אקונומי, אז הייתי, אני בטוחה שהייתי מוצאת קשר. אבל ברגע שהכנסתי משתנים יותר חשובים מהמצב הסוציו-אקונומי, משתנים שאמרנו בפרק הקודם שיכולים להיות חבויים בתוך המעמד הסוציו-אקונומי. מה זה מעמד סוציו-אקונומי? זה יחסים לא שוויוניים הרבה פעמים בין בני הזוג, חלוקה לא שוויונית, מערכת הרבה יותר מסורתית, פערים יותר גדולים בין האם לאב, ולכן זה משהו שיכול לשקף מעמד סוציו-אקונומי נמוך. ברגע ששלטתי בהם, אז המצב הכלכלי או העוני של המשפחה הוא פחות קשור, כי כן. אם אני... גדלה במשפחה במעמד סוציו-אקונומי נמוך, אבל אני והבן זוג שלי עובדים ביחד בצורה שוויונית. אנחנו, הבן זוג שלי תומך בי, ואנחנו מסכימים על דרך לחנך את הילדים שלנו, אז המעמד הסוציו-אקונומי שלי לא ישפיע על הענישה שלי. אבל, ופה אבל, למרות כל זה, המעמד הסוציו-אקונומי שלי כן משפיע על התנהגות הילד.
כי הוא בדרך כלל בא יחד עם... אי הסכמות במערכת זוגית ו...
לא בהכרח, כי בעצם ההתנהגות של הילד קשורה למצב הסוציו-אקונומי עוד פעם, כי מה זה מעמד סוציו-אקונומי נמוך? זה ילד שנמצא הרבה פעמים במסגרות יותר חלשות, בסביבה יותר חלשה, עם מערכת תמיכה, למשל במסגרת, אנחנו מדברים על גנים למשל, אז גנים פחות טובים נמצאים במסגרות, ילדים שלומדים במעמד סוציו-אקונומי גבוה, לומדים בגנים יותר טובים, ולכן עוד פעם, המעמד הסוציו-אקונומי בהקשר הזה, כנראה גם הוא מסתיר בתוכו עוד גורמים שלא בדקנו כן. אותם, ואני מאמינה
צריך לפרק ולהכיר אותם.
אם נפרק אותם, אני מאמינה שגם פה נראה משהו דומי.
כן. היכולת לפרק את הגורמים שפרטת עד עכשיו, שקשורים בהסכמה הזוגית על דרך החינוך, ובתמיכה הזוגית של בני הזוג אחד לשני, ובתחושה של המסוגלות, כל הדברים האלה, הם גם משתנים שעכשיו כשאת מכירה אותם ויכולה לזהות אותם בכל מיני צורות של חינוך ומשפחות שונות, אפשר גם דרכם, בעזרתם, להסביר חריגות. כלומר, אם יש לי משפחה ממצב סוציו-אקונומי גבוה, לכאורה הכל נראה בסדר, וגם תמיד כותבים בעיתונות בני טובים. כן. אז עכשיו, אם יש לי איזה חריג, איזה בן טובים כזה, במרכאות, אנחנו עושות כאן באולפן, שמתנהג בצורה מאוד אלימה, אני יכולה להתבונן ולזהות ולהכיר מקרוב את את הנתונים האלה, את המשתנים האלה שכרגע תיארת לי, ואם אני אגלה שלמרות המצב הסוציו-אקונומי, עדיין בני הזוג לא תומכים אחד בשנייה, והוויכוחים הם מאוד מאוד רבים במשפחה הזאת, אז הילד בכל זאת יפתח מנגנוני אלימות.
נכון, למשל, הרבה פעמים אנחנו יכולים לגלות שהאמא מאוד לחוצה, היא מגדלת את הילד, בכל זאת האבא שהמוצלח, שהביא ילד בן טובים, נמצא 90% מהזמן שלו בעבודה, וכל הנטל של גידול הילד נמצא להם, אנחנו יודעים שיש פה איזושהי משהו שדפק את כל המערכת ההורית הזאת. כן. ולכן אנחנו צריכים גם להתבונן לעומק במקרים האלה.
אני רוצה לשאול אותך, ככה לקראת סיכום הפרק השני שלנו יחד, עם הממצאים האלה שאת מגיעה אליהם אחרי כל מחקר, מאפשרים לך גם לחשוב על מנגנונים חברתיים, סוציאליים, בתור מי שככה חוקרת בתחום של עובדת סוציאלית, לשיפור המצב בתוך כל גרעין משפחתי כזה, כדי להפחית את ההתפתחות של מנגנוני האלימות בקרב ילדים וילדות.
כמובן, זה חלק מה, אני חושבת, מהמסר שלי, שאני רוצה גם משהו לקדם, כי המחקרים הם אומנם חשובים למי שעושה קריירה אקדמית, אבל מי שעושה קריירה אקדמית בעבודה סוציאלית, יש לו גם משימה בעולם. ואני חושבת שאחד הדברים שאני כן גם מוזמנת הרבה מאוד לשיחות עם הורים ובבתי ספר ועם מורים, וכל הנושא הזה מאוד חשוב להבין שיש דברים שכן ניתן לעשות אותם. אני גם מדברת למשל בהקשר של החברה הערבית. אנחנו יודעים שהעוני והאבטלה והמצב הכלכלי, חברתי, פוליטי משפיע עלינו. אבל יש גם דברים שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו, כל עוד שאנחנו לא יכולים לשנות את המצב, הרי את השלום מחר אני לא אביא, אבל כן אני אדבר על הנושא הזה של זוגיות מוצלחת יותר, שוויון בין בני הזוג, כל הנושאים האלה זה נושאים חשובים אם אני מדברת על בתי ספר, אז חינוך לשוויוניות מגדרית, זה נושא מאוד חשוב, ואני חשוב להעביר אותו, להעביר את המסר, כי ממנו אנחנו אחר כך מגדלים דור יותר שוויוני, שיכול אחר כך לפתח גם דור פחות
אלים.
אלים.
איך הורים מקבלים את המסר הזה שיש להם עוד הרבה מה לעשות כדי להצליח לשפר את המצב או את התגובות הרגשיות וההתנהגותיות של הילדים שלהם? איך הם בדרך כלל מגיבים? זה פשוט, אני אגיד לך למה אני שואלת, זה נשמע לי נורא כבד לשבת בהרצאה ולדעת שאני עושה באמת את המיטב שאני יכולה, ואני משקיעה את כל המאמצים שלי, ובכל זאת יש לי איפה כל הזמן להשתפר.
קודם כל, אם נגיד בבדיחה, אז האמהות יגידו, אז זה כן קשור לבן זוג שלי, אז הוא הבעיה, אבל זה בשביל הבדיחה בעניין. אני חושבת שכן הורים מבינים שגם אם אני עושה את המיטב, יש דברים שלא קשורים אליי. הזוגיות הרבה פעמים, אני יכולה לעשות הכל, אבל אם בן הזוג שלי לא לוקח חלק בגידול הילדים, אז זה לא אני, אז גם זה אולי דרך להתמודד עם הרגשות השם שיש לנו. אמהות אומרות, אני עושה הכל ובכל זאת הילד לא מקשיב. אז קוד מזה, חשוב להבין שגם אנחנו פה מתמקדים בהיבטים שקשורים לאם, למערכת המשפחתית, אבל יש גם מאפיינים שקשורים לילד.
כן, כן.
שזה לא, לא כל התמונה היא האמא והבן זוג שלה.
ברור. אנחנו הזכרנו רק את האמא במקרה הזה, משום שזה המחקר, ולכך ייחדנו את הפרק השני. אז אנחנו מוכנות לסכם?
כן, בהחלט.
קדימה, נסכם. אחד הגורמים שמשפיעים על התנהגות אלימה בקרב ילדים וילדות, אפילו ילדים וילדות בגילים צעירים, 4 ו-5 למשל, הוא ענישה גופנית. באיזו מידה חווה הילד ענישה גופנית בבית? כדי לענות על השאלה הזאת, צריך ללמוד מה גורם להורים להשתמש בענישה פיזית. בגלל בעיות תקציביות, חקרת רק אמהות ולא זוג הורים, ובדקת מה משפיע על ההתנהגות שלהן ביחסים שבינן לבין ילדיהן. גורם אחד הוא מידת הלחץ והתסכול שמרגישות נשים בתפקידן כאימהות. ככל שהלחץ מגידול הילדים גובר, כך הן איתו להשתמש באנישה גופנית. גורם אחר הוא מידת השותפות בין בני הזוג. ככל שהשותפות גבוהה יותר ומידת ההסכמה על הדרך החינוכית גבוהה גם היא, כך תפחת ההתנהגות האלימה כלפי הילד, וכך גם הילד לא יפתח מנגנוני התנהגות אלימים. היחסים בין ההורים משפיעים גם על מנגנוני ההתנהגות שמתפתחים בקרב הילדים. וככל שההורים מדברים ביניהם ומקיימים מערכת יחסים קשובה, כך פוחת הסיכוי להתנהגות אלימה של הילד. הגורם האחרון ואולי החשוב ביותר הוא תחושת המסוגלות של האם בנוגע לתפקידה ההורי. ככל שהאם מרגישה שיש לה כלים ומסוגלות להתמודד עם האתגרים שההורות מציבה בפניה, כך היא תימנע משימוש באנישה גופנית. הדרך אל האנישה הגופנית תהיה הרבה יותר ארוכה, משום שיש הרבה שלבים בדרך, או הרבה אפשרויות פתרון אחרות, שהאם יכולה להשתמש בהם. תודה רבה לך על פרק נוסף. פרק שני, פרופסור מונה חורי קסברי, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. תודה לתמי במסטוולו ועל התחקיר. תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית הזאת ואחרות לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שאפשר להמשיך להאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, להסקטים נוספים שרשת כאן תרבות מייצרת, לשידור החי של כל תחנות תאגיד השידור הישראלי. נשתמע.